אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. המחירים עולים, מוצרים מתייקרים ומומחים כלכליים אומרים שהמלחמה תייצר נזק בדמוי חובות של 100 שנה. בזמן שאנחנו עוסקים במדד הריבית או בתקציב משרד הביטחון, יש כלכלה אחרת לגמרי ששוברת שיאים של כל הזמנים.
Breaking news about Bitcoin. In the last hour, the value of the cryptocurrency has hit an all-time high. A single coin has achieved $69,202 in trading today, breaking its previous record of exactly 1 cent short of $69,000.
המטבע הדיגיטלי עולה לגבהים חדשים ומזכיר לעולם שהאלטרנטיבה הטכנולוגית ממש לא מתה, אלא חיה ובועטת. לאן הביטקוין נעלם? למה דווקא עכשיו הוא מגיע לפסגות חדשות? ואיך הפעם יותר מתמיד קל להצטרף לבעלת הזהב החדשה? אני טל זרביב מנור, וזאת הכותרת. פרופסור אילן אלון, דיקן בית הספר לכלכלה במכללה למנהל ומומחה בכלכלת הקריפטו ומטבעות דיגיטליים, שלום.
שלום וברכה.
תנסה לעשות לנו סדר, מה קורה בעולם הקריפטו בימים אלה?
אז זה מאוד מרגש, עולם הקריפטו בימים אלו, באמת יש הרבה תזוזה בשוק. גם מתוך יותר ביקוש שבא מהמוסדים וקרנות סל החדשים שעכשיו יצאו ונותנים גישה דרך שוק ההון לקרנות ביטקוין, ובהיצע שעוד מעט אנחנו מגיעים לחציון, נקודת החציון שכבר קרתה 3 פעמים לפני כן, וזה אומר שכמות המטבעות החדשים של ביטקוין יורדים בחצי. זאת אומרת גם שהאינפלציה בכמות הביטקוין תרד מתחת לאחוז, ולכן גם הירידה בהיצע וגם העלייה בביקוש גורמת עכשיו למחירים לנסוק והרבה התעניינות בשוק. עכשיו אנחנו הגענו לשיא של המחיר, כבר עברנו את השיא שהיה 69,000. בנובמבר 2017 הגענו אזור $14,000, אחרי זה שוב באפריל 2021, בשיא היה 69,000, ואחרי זה בירידה, אחרי הקורונה, בעליות הריבית, באמת גם שוק ההון וגם שוק הקריפטו נפלו ביחד, והביטקוין כבר הגיע ל-$16,000 בדצמבר 22, שזה בעצם לא מזמן, ומאז זה כבר היום בסביבות 67,000, כשיא העולמי.
אז בעצם הקריפטו קפץ ב4 חודשים, ב400%, וזוכה לתחייה מחודשת אחרי שנה שלמה של יובש. אולי בקצרה למי ששכח, תסביר לנו מה זה בכלל ביטקוין. אם אני מדמיינת ביטקוין, מה אני צריכה לדמיין?
האנלוג הכי טוב לביטקוין זה הזהב הדיגיטלי. מאיזשהו בחינה זה מין שינוי פרדיגמה, וחזרה לעבר שבו כסף היה מבוסס זהב.
Scenes reminiscent of the early Klondike days are happening all over again at Mesquite Springs, the township in Old Mexico that sprung up overnight at the cry of gold.
והיום הזהב החדש הוא ביטקוין. זאת אומרת, הוא עובד בהרבה דרכים כמו זהב, אבל יש לו הרבה יתרונות. הוא יותר מובילי, הווריפיקציה יותר אמינה. זאת אומרת, אם הייתי צריך לקנות ולמכור בזהב, אז הייתי צריך להוכיח שהזהב הוא אמיתי, ואכן הוא שוקל כמו שהוא שוקל, ואגב, יש לנו היום חנויות בכל עיר בארץ ישראל, ששם קונים זהב, ובודקים את איכות הזהב, ושוקלים ואומרים כמה זה שווה, אבל זה לא שוק יעיל. אז אם את חושבת על ביטקוין כזהב, שבו אנחנו יודעים בכל נקודה של זמן, כמה הוא שווה בדיוק בשוק העולמי, ואנחנו יודעים בדיוק כמה יש בכל ארנק, ואם אנחנו מוזזים איזה סכום מסוים ממקום למקום, אנחנו יודעים בדיוק בלג'ר, בארנק, ובלג'ר זה פנקס, מי הוזיז כסף למי, ומתי זה קרה, ובדיוק מה היה המחיר המדויק באותו זמן. אז באמת זה שוק מאוד מאוד יעיל, שלוקח אותנו בחזרה לכסף כסחורה.
ובמה הוא שונה מהשקל והדולר?
אחד, זה ש כמות הכסף מוגבלת. ביטקוין מוגבל ב-21 מיליון מטבעות, וכל 4 שנים, כמו שאמרנו, יש חציון, having event קוראים לזה, ושם כמות הכסף החדש יורד לחצי. היום האינפלציה פחות מאחוז. לעומת זאת, שניקח את כסף הפיאט, השקלים, דולרים, יורו ואחרים, כמות הכסף עולה משנה לשנה בין 5% ל-10%. וזה בסופו של דבר מתורגם לאינפלציה.
אז בעצם כמו שאוהבים להגיד, אי אפשר להדפיס עוד כסף, כי אם נדפיס עוד כסף, עוד שקלים, עוד דולרים, הערך שלהם כמובן ירד. בביטקוין זה לא עובד ככה.
בדיוק. החלק השני שהוא מאוד חשוב, שאין פה בעצם איזה מין גוף ריכוזי, שמקבל החלטות על כמה כסף נדפיס בשנה הבאה, כמו הבנק המרכזי. בעצם הכל מתוכנת. יש קוד שמקבל את ההחלטות למפרע, שככה הכסף הזה יהיה מנוהל, וזה עובד מאוד יפה.
אז זה עובד כל כך יפה, עד כמה הביטקוין באמת נוכח בחיינו?
קודם כל, יש מדינות שמשתמשות בביטקוין ככסף לכל דבר. למשל, אל סלוודור בדרום אמריקה.
Queda aprobada la ley de Bitcoin.
Lawmakers in El Salvador broke into applause after voting to approve Bitcoin as legal tender on Wednesday, making the Central American country the first in the world to fully adopt the cryptocurrency.
אני יודע שגם חבייר מילה של ארגנטינה גם עכשיו שוקד להכניס יותר ויותר ביטקוין לתוך המערכת הפיננסית המסורתית של ארגנטינה. בארצות הברית בערך 10% מהאוכלוסייה יש להם איזה נגיעה בביטקוין, אולי בתור השקעה, אולי בתוך תיק השקעות, אולי בתוך איזה חברה שכבר קנתה את זה, למשל אגב חברת טסלה.
Elon Musk promised you would soon be able to buy Tesla cars with Bitcoin. Tesla last month revealed it had bought $1.5 billion of the electronic money. The news sent Bitcoin prices soaring.
במאזנים מחזיקה ביטקוין, חברת MicroStrategy מחזיקה ביטקוין. אם יש איזה סל טכנולוגי של חברות טכנולוגיה, אז כנראה יש גם שם מניות, שהחברות של המניות האלה מחזיקות ביטקוין. אז זאת אומרת, יש להרבה אנשים חשיפה, בידיעה או לא בידיעה, לביטקוין, אבל בארץ אנחנו כנראה פחות, אנחנו יותר מסורתיים, יותר שמרנים בנושא הזה, ולדעתי בערך 5% מהאנשים יש להם איזה נגיעה בתחום הזה.
הזכרת קודם שמדובר בקוד שמנהל את הכל, אבל גם קוד מישהו כתב, אז אולי רגע נחזור להתחלה, מאיפה הביטקוין בכלל התחיל? זו איזו תעלומה כזו, נכון?
לא יודעים מי המציא אותו, כי הוא אנונימי. זה טוב שהוא אנונימי, אגב, כי למשל, במטבעות אחרים, שיש מישהו מאחורי זה, הרבה פעמים אפשר לתקוף את הבן אדם הזה, או את הגוף הזה. ואפילו לטעון שזה בעצם מין סוג של חברה, כי יש מייסד מאחוריו, ויש חברה שרוצה לעשות כסף מהקריפטו, מהמטבע שמנפיקו. ולכן פה, סטושי נקמוטו עשתה משהו גאוני.
One of the biggest mysteries in the technology world is the identity of Satoshi Nakamoto, the computer programmer who invented the digital currency Bitcoin. That's because Satoshi Nakamoto is a pseudonym. It may be the name of one person or the name of a group, but for over 9 years now of Bitcoin's existence, no one has figured out who or what Nakamoto really is.
Satoshi Nakamoto הוא השם של הממציא של ביטקוין, שב-2008 כתב נייר עמדה, ובעצם נהיה מין סוג של מודל חיקוי לכל המטבעות קריפטו אחרים, שאחר כך חיקו או ניסו לשפר או עשו משהו קצת שונה מהביטקוין. ב-2009 בעצם נוצר הביטקוין על ידי קריאה של סטושי נקמוטו, שלאט לאט גם הכניס את כל הביטקוינים האלה לארנק שלו, ונשאר לו שם מיליארדים של דולרים. זאת אומרת, מיליארדים של ביטקוין, של ערך שלו זז בארנק. וב-2010 היה את הטרנזקציה הראשונה, שבה אחד מהמפתחים הראשונים של הביטקוין, המשתמשים והקוראים, רצה לקנות פיצה בביטקוין, ושילם 10,000 ביטקוין על שתי פיצות.
זו בעצם הפיצה הכי יקרה בעולם.
לגמרי. אבל בעצם נתן את ההוכחה, proof of concept, שבעצם הדבר הזה יכול לעבוד ככסף.
Bitcoin has seen some pretty wild swings this year, but one teenager He's managed to make it work for him. Eric Finman invested in Bitcoin when he was just 12 years old. Well, now he's 19 years old. You or folks are looking at a 19-year-old self-made millionaire. In fact, he was also named one of Time
רוב הציבור נתקל בביטקוין באופן רחב רק 10 שנים אחר כך, שב-2020 ו-21 הוא עקף את סף $67,000 עבור ביטקוין אחד, ולתודעה הציבורית נכנסים המיליונרים החדשים, אלה שקנו ביטקוין עוד כשהוא עלה מספר דולרים בודדים.
זאת אומרת, האנשים יכולים להתעשר מאוד מהר, אבל אנשים גם הפסידו המון כסף לאלה שקנו את זה ב-69,000, ואחרי זה זה נחת ל, לא יודע, משהו כמו 14,000, 15,000 ו-16,000 דולר, אז הם הפסידו את רוב הכסף שלהם, וזה היה מאוד מאוד כואב. ולכן, לאלה שרוצים להשקיע, צריכים לחשוב על החשיפה שהם מוכנים לקחת, ולהבין שבדרך יהיה הרבה עליות וירידות. וזה חלק, אגב, של באינטרנט, בעידן האינטרנט, בסוף שנות ה-90, היה גם משהו כזה חדש, שנקרא פייסבוק וגוגל וכל אלו, וגם הם עברו את הטלטלות האלו, את העליות ואת הירידות בדרך. והיום באמת חושבים על ביטקוין וכל עולם הקריפטו כווב 3, בעצם האינטרנט החדש, האינטרנט המבוזר. מבוזר זה אומר שאין בעצם גוף ריכוזי אחד שמקבל החלטות בשביל כולם. זה מה שקורה במערכת הבנקים. אגב, זה מה שקורה בווב 2, באינטרנט הקיים שלנו, שהתחיל אגב כמין סוג של אינטרנט מבוזר, אבל בעצם ביום הגיע לידיים של מספר שחקנים יחסית קטן, ואנחנו כבר מכירים אותם, הם נמצאים בשוק ההון.
According to the Canadian Anti-Fraud Center, Canadians lost more than $300 million to investment scams last year.
You might see an ad or stories saying you can make money fast investing in cryptocurrencies, but many of these are linked to scams.
התעשרות מהירה או הפסד כואב. נשמע קצת כמו הימור בקזינו. וגם בתעשיית הקריפטו יש הימורים שנעשים בבתי עסק שעוברים על החוק. למה למטבעות הדיגיטליים נדבקה תדמית של תרמית והונאה? איך עלינו על כלכלת הקריפטו של חמאס, והאם כדאי לנו להשקיע את כל הפנסיה בביטקוין? תכף ממשיכים, אבל לפני כן, עקבו אחרינו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, והצטרפו לקהילת הכותרת.
According to the FBI, there's a major new category of these scams, crypto dating scams, where fraudsters convince people to put their money into fake cryptocurrency investments.
בשנת 2021, 46,000 משקיעים בקריפטו דיווחו על הפסדים בשווי מצטבר של מעל מיליארד דולר, רק להונאות בשוק. כלומר, אחד מכל 4 דולרים שנסחרו בקריפטו באותה שנה, עבד לטובת מתחזים, אקרים ורמאים. ובגלל שביטקוין ומטבעות אחרים לא תלויים בבנק, גם אין מי שיחזיר אותם.
Just before our show tonight, we got some breaking news. A jury found former cryptocurrency mogul Sam Bankman-Fried guilty on all 7 counts against him. Prosecutors allege the 31-year-old founder of the FTX exchange used the company as basically a personal piggy bank and built a quote pyramid of deceit.
המוניטין הזה ממשיך לרדת גם כאשר דמויות שהובילו את התחום כמו סם בנקמן-פריד או צ'אן פן זאו, הידועים גם בתור SBF ו-CZ, הונו ביודעין עשרות אלפי משתמשים וגרמו להפסדים של מעל 28 מיליארד דולר. זה בערך התמ"ג השנתי של איסלנד.
הרבה אוהבים לדבר על SBF ו-CZ. CZ הוא מנכ"ל בייננס. שתיהם נכנסו לכלא, ושתיהם באמת פשוט שחקנים רעים. אולי אני מבוגר מספיק להזכיר לך שזה גם קרה בתעשיות המסורתיות. למשל, אתם זוכרים את Lehman Brothers, אתם זוכרים את הסקנדלים של Enron ב-2001, ושWorldcom ב-2002, ושל Tyco ב-2002, ושל ברני מדוף ב-2008. אז בואו, זה מדובר פה בשחקנים רעים, שעשו דברים לא חוקיים, שירביבו כספים של אנשים עם החברה, שלא קיבלו רשות והשתמשו בכסף להשקעות, הונאה, עשו כל מיני דברים שהם פשוט נגד החוק, ועכשיו הם ייכנסו לכלא. אז בייננס ו-FTX זה בורסות, שאפשר שמה להכניס כסף, ולקנות ולמכור כל מיני מטבעות וירטואליים, שבעיקר הם ביטקוין ואיתריום, אבל יש עוד אולי עוד 50 אלף מטבעות אחרים שאפשר לקנות. חלקם מאוד ספקולטיביים, זאת אומרת, מישהו המציא לפני שנה וחצי איזה רעיון לעשות רשת חדשה יותר מהירה, יותר חוזים חכמים, כל מיני פונקציות חדשות שזה נותן, ושם אפשר לקנות איזה מטבע קטן כזה, וביום או יומיים הוא עולה ב-200, 300, 400 אחוז, אז יש כאילו אלה אנשים כאלו שאוהבים לעשות את זה, ובבורסאות האלו אפשר לקנות ולמכור, ולהחזיק את המטבעות בארנקים, שנמצאים בתוך הבורסה, והם מחזיקים את הארנק. אז אתה נכנס כמו לבנק עם הקוד של הבורסה המרוכזת הזאת, ומחזיק את הכל שם, כמו שאתה מחזיק את זה בבנק, אפשר לומר. עכשיו, יש בורסות מאוד טובות, גם בארץ וגם בחול, שעובדות, שהן רושיינות, שעושות אודיטינג, שעושות את הביקורת הנכונה, זאת אומרת, יש בורסות שמתפקדות מאוד טוב, פשוט היה כמה שחקנים רעים, שעשו דברים לא חוקיים ונכנסו לכלא. אבל אם נסתכל על זה ברמת הרשת, רשת הביטקוין בעיקר, שהיא בעצם מנוהלת על ידי תוכנה, לא על ידי אנשים, ובלתי חדירה, אף פעם לא פרצו לרשת הביטקוין. רשת הביטקוין עובדת ועבדה בלי אפילו נפילה אחת מתחילת הדרך. אז אפשר לומר שיש פה משהו שעובד ממש ממש יפה, וזה מדהים.
כמובן שלא רק לקוחות פרטיים מצאו שימוש יעיל במטבעות דיגיטליים, אלא גם מדינות, ובעיקר אלה על ציר הרשע. למשל, צפון קוריאה, שאחראית ל-20% מהיקף הגנבות ב-2023, ואיראן, שאחראית ל-5% מהיקף קריאת הביטקוין העולמי. עם המטבעות האלה, הם אחר כך עוקפים את הסנקציות ומממנים טרור.
תראי, מטבע טוב הוא מטבע שכולם יוכלו להשתמש בו. אגב, הדולר זה מטבע טוב, מטבע שנתן גישה גם למדינות אויב, גם סין, גם רוסיה, גם צפון קוריאה, אפשר לומר שכל העולם משתמש בדולר, למשל, סחר בנפט. מטבע טוב, אין לו ערכים. עכשיו, שארצות הברית השתמשה בדולר ככלי מלחמה, ואסרה על רוסיה להשתמש בדולר, היא בעצם גרמה לזה שהדולר איבד את חלק מהגלובליזציה שלו, את החלק החזק שלו, שגם אויבים של ארצות הברית היו יכולים להשתמש בו. וגם בדולרים יש סחר בסמים, וזנות, וטרור, וכולנו זוכרים את כל המזוודות מלאות מזומנים שמצאנו בעזה. לעומת זאת, חמאס משתמש בביטקוין להעברת כסף, אבל לעומת מזומנים, שם אנחנו דווקא כן יכלנו לתפוס, וכן תפסנו מאות מיליונים של דולרים שעוברו דרך רשת הביטקוין, ודווקא ברשת הביטקוין הכל מתועד. הרי זה מין סוג של מסד נתונים שאפשר רק להוסיף, אי אפשר לגרוע, אי אפשר להוריד, אי אפשר לשנות. ולכן אפשר לראות את לעקוב אחרי הפירורים, ולראות בדיוק מאיפה הכסף בא, ולאן הוא הגיע. זאת אומרת שאם את חלק מארגון טרור, זה בטח לא רעיון טוב להעביר כסף דרך מערכת שמתעדת את הכל.
בסך הכל התחושה היא שהעסקים מסגשגים. הביטקוין שובר שיאים, גם במחיר וגם בהיקף המסחר, וכולם רוצים לקחת חלק במטבעות דיגיטליים. אבל משום הזה עדיין מרגיש כמו תחום שלא פשוט להשיג בו דריסת רגל. פרופסור אלון, מתי יבוא היום שבו אוכל להגיד לבנקאי שלי את המילה קריפטו, והיא כבר לא תחשב מילה גסה?
אז תמיד יכלנו להשקיע בביטקוין. ההבדל היום שזה פשוט יותר נגיש דרך שוק ההון. יש קרנות הון שמתמחות בזה, יש חברות שעובדות בתחום, שבעצם גם נותנות מין סוג של חשיפה. והיום עולם הקריפטו הוא נכס חדש, שמתנהג קצת שונה מהנכסים האחרים, נדלן, אגחים, מניות. ולכן אני חושב שיש לו מקום בכל תיק השקעות, אם זה תיק השקעות שלך באופן ספציפי, או תיק השקעות של חברה, או תיק השקעות של מדינה. אני מאמין שגם בסופו של דבר זה גם יגיע לבנקים המרכזיים, כי זה בעצם נותן איזשהו פתרון לבעיה של הדולר, שהדולר שפעם היה מאוד מאוד יציב, היום פחות. גם מסיבות פוליטיות וגם מסיבות שהפד האמריקאי, הבנק המרכזי האמריקאי, התפיס מלא דולרים חדשים, ובעצם הוריד את ערך הדולר. ולכן אני חושב שיש פה איזה שינוי פרדיגמה, שבו אנחנו עכשיו חלק מזה, אנחנו עכשיו רק רואים את ההתחלה של זה, וזה רק יעיץ, רק ימשיך ויגדל, והוא יהיה, הביטקוין כנראה יהיה עשור מהיום, לפחות פי עשר ממשהו עכשיו. כי אם את חושבת על זהב, זהב היום הוא פי עשר מהגודל של ביטקוין. זאת אומרת, ביטקוין יכול להמשיך לגדול, כל עוד האימוץ ימשיך לגדול. ואני רואה עכשיו שכמות הארנקים החדשים עולה ועולה, ואני רואה שהעניין עולה ועולה, ועכשיו אפילו במכללות ובאוניברסיטאות, אנחנו מתחילים ללמד קורסים בכלכלת קריפטו, התלמידים מתעניינים בתחום, זה גם מין סוג של מחאה נגד שוק ההון, שיש פה איזה שוק מבוזר, שלא נותן יתרונות יתר לשחקנים הקיימים, שכבר היו שם עשרות שנים, והצליחו ויודעים לשחק את המשחק, דיברנו על החנות שקונה זהב פה בעיר, שיש לה איזה יתרון יחסי, שהיא יכולה בעצם לתת לך פחות כסף על הזהב שאתה מביא להם, ובשוק ההון גם יש את כל המניפולציות. בשוק הקריפטו, ככל שהוא גדל, יהיה פחות ופחות אפשרות למניפולציות עקב הביזור.
ואתה לא יועץ השקעות, אבל כמי שכבר ראה את הביטקוין נופל ועולה, בורסות ומטבעות קורסים וקמים, אולי תיתן לנו איזה טיפ קטן.
לפני שמשקיעים, תלמדו, תקראו, יש מלא פודקאסטים, יש אינפורמציה באינטרנט, וככל שתלמדו יותר, פחות תפחדו. כמו בשוק ההון, אם את לא מבינה משהו, אז את יהיה ירידה של 20%, אולי תפחדי ותברכי, או שיהיה עלייה של 20%, ואת תגידי, וואו, איזה כיף עשיתי 20%, בוא אני אקח את הכסף ויברח. אבל אנחנו יודעים היום שבשוק ההון, צריכים להשקיע כל חודש בחודשו, וככה הפנסיה גודלת, וככה אנחנו יכולים לפרוש עם כסף בתכיס, אבל אותו דבר אפשר לומר על שוק הביטקוין, זה עולה ויורד, וזה בסדר גמור, אבל הציר הזמן, לאורך זמן, זה רק יעלה, לטעמי לפחות, ויעלה פי כמה וכמה משוק ההון.
פרופסור אילן אלון, תודה רבה.
תודה רבה.
ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, כדאי לכם. מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד ובמכונית. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על הכסף שמימן את ארגון הטרור ברצועה. חפשו את הפרק איך חמאס מימן את מתקפת הפתע בשבעה באוקטובר. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני טל זרזיב מנור, שימרו על עצמכם.